אני זוהר אמור, ואני בת 30. וזה קצת כמו לעמוד על גבול כשרגל אחת עדיין מתקשה לשחרר את גיל 20, ורגל שנייה חוששת, אבל קצת מתרגשת. סביבי לא כולם מקבלים את זה, שעכשיו התור שלנו, הילדים של סתיו, חורף, אביב וקיץ 93. הגוף צועק 30-30, זה קץ הילדות. אנשים אפילו אומרים את המילה משבר. כולם מצאו עבודות, או בין עבודות, או בין דירות, או בין החלטות. כי ככה אנחנו דור ה-Y, אלה שנולדו בשנות ה-80 ובשנות ה-90. ועלינו, כולם ממש מרגישים צורך להתלונן. אז מה לא אמרו עלינו? שאנחנו מטילים ספק בהכל ולא מצליחים להתחייב? קראו לנו לא עקביים, חסרי אחריות, מרוכזים בעצמנו. אפילו אגואיסטים אמרו. השוו אותנו וזלזלו בנו. אמרו עצלנים, קופצים ממשהו אחד לאחר, כאלה לא יציבים. ובעיקר, מסרבים להתבגר. ואנחנו, תלושים, מבולבלים, אולי אפילו קצת עבודים, שואלים את עצמנו, מי עבד עלינו? אז החלטתי לא להיות חלק מהקאסט, לא לפקוט את כל דרכי אל הבלתי נמנע, כי מה לעשות? גדלתי בשנה. די.
אתם מאזינים לפודקאסט וואי 30, זוהר אמור, חוגגת 30 עם הדור.
בפרק הראשון, חבר'ה, כמה החבר'ה שלנו חשובים לנו? איך שומרים על חברויות? איפה עובר הגבול? אני עדיין חבר שלך? אנחנו רחוקים מדי?
עם רוב האנשים שהיו לי קשר איתם בתיכון, אני כבר לא בקשר, בכלל.
רון היה בשנה שעברה אחמש ואחראי על מחלקת פודקאסט ברדיו כל הנגב של מכללת ספיר. אז החלטתי לשאול את רון, מי בעצם החבר'ה שלו?
אנחנו חבורה של ארבעה חבר'ה. החברות, הלב של החברות שלנו היה בתיכון. אנחנו נשארנו חברים, וזה כמו חברים שהם משפחה רחוקה. אנחנו בקשר טוב ומדברים בשיחות מדי פעם בוואטסאפ, נפגשים מדי פעם, אבל זה לא שיושבים כל יום וצחוקים, ויש לנו את אותו מעגל של עניין, והחברה שלי אנשים רציניים. לא יודע איך הם הגיעו להסתובב איתי, כאילו במה אתה טוב, אני חושב על דברים מוזרים. הייתי עולה על ברים כאילו לרקוד. אני לא יודע מי האיש הזה. אני לא יודע מי האיש ההוא שעלה שם על הבר. אני חושב שזה מהלך נורא מוזר ואלוהים יודע למה. זה קרה, זה דברים שהיו.
כולנו עשינו שטויות. כנראה זה חלק מהרצון של הדור שלנו למרוד, לסרב ולא להיכנע. רון והחבר'ה שלו ספציפית לקחו את זה צעד אחד קדימה.
היינו צעירים וטיפשים, כשלא ידענו מה אנחנו רוצים לעשות איתנו, וכל המקומות כבר נסגרו, כי היה מאוחר, כי אין מה לעשות. באיזשהו שלב נסגר הדברים באמצע שבוע, היינו לוקחים את הרכב, נוסעים לחינוך של הדלי קרים בראשון, ופשוט יושבים באוטו ועושים שטויות. כלומר, לצורך העניין, החבר היה מפעיל סאונה. הוא היה פותח את החימום עד הסוף, היינו יושבים באוטו סגורים, ומי שהיה ראשון נכנע ויוצא מהאוטו מפסיד.
כן, היא חברה של חבר, של חברה, של חבר. לא הכרתי אותה לפני שהגעתי אליה הביתה, ולא ידעתי למה לצפות. ברגע שנכנסתי לבית שלכן, ישר חשבתי לעצמי, איזה אישה מגניבה אני רוצה להיות חברה שלה.
סליחה על המילים, ילד זין, תקעת את הדירה הזה בילד קקה, בהים ומעיפים לך את ועכשיו פיסת קלפים, מעיפים לך את הקלפים ובתחיל לצחוק עליה, אתם בורחים לצד השני של הכיתה. בתיכון איפשהו יצא כל החברים שהיו לי בחטיבת ביניים היו בכיתה אחת, ואני נשלחתי לכיתה אחרת עם טל, ועם עוד שני חבר'ה שגם היו חברים טובים שלו, שגם אותם סניתי, אבל הם היו השלושה אנשים היחידים שהכרתי בכיתה הזו.
איזה בס הזה לעבור לתיכון בלי שיש לך חברים שאתה בטוח איתם. חן הבינה שצריך לקרות פה איזה שינוי, אז היא ניסתה להתחיל להסתגל.
אז תחילת שנה באתי אליה, אמרתי, טוב, אנחנו ביחד בכיתה, אנחנו רוצים לשרוד את זה, אנחנו חברים.
אחרי שחן שאלה את החבורה, איך הם ממשיכים מכאן? פתאום, שנאה כזאת של ילדים קיבלה צורה אחרת לגמרי. חן וטל הפכו לחברים טובים. אבל יש דברים שלא משתנים.
חברים הכי טובים שלי, ממש המשענת שלי, החבורה שלי, הם עושים הכל ביחד. הוא נשאר ילד זין, הוא עדיין היה לוקח את הפיסת קלפים שלי וזורק את זה לכל עבר שנייה לפני שהעסקה הייתה נגמרת. וזה היה סוג חברות הזאת, שחברות של בנים, שכאילו מקללים ומרביצים אחד השני, ואז נקראים צחוק, ואז כאילו פול בסדר. וזה היה נורא נחמד שהיה לי את הסוליד גראון הזה.
זה די מדהים מחוויות משותפות של התגברות על כאב ומצוקה משנות חברויות. אצל חן והחברים שלה זה קרה בתקופת הצבא.
עברנו את מה שעברנו בצוק איתן, הם כלוחמים, אני בחפ"ק מודיעין באוגדת עזה, ממש יודעת איפה כל אחד מהם וממש מרגישה שאני שומרת עליהם. וההתבגרות שאני זכיתי לראות עליהם תוך כדי הצבא, זה משהו שוואו, זה היה איזה שנה של ניתוק, ואז חזרנו לקשר, ופשוט הקשר נהיה כל כך בוגר איתם, כל כך כנה ואמיתי, ולא סתם חברים, שזה מה שאני עד היום הכי מעריכה בעולם. ועכשיו אני גרה בביתה, והם גרים בתל אביב, וברחוב. אז הם עזבו אותי, ואני לבד פה, אבל כשאני כן רואה אותם, חברות הכי טובה בעולם.
עוד נושא שעלה בשיחה ביני לבין חן, קשור בילדות שלי. כמו חן, כשאני וחברות שלי אהבנו בשנות ה-2000 המוקדמות את אברי לוין, חשבנו שבנות זה לא קול. נו, אתם מכירים את האמירות המעצבנות האלו על זה שחברות בין בנות בעצם לא קיימת. כל אחת מאיתנו ניסתה להיות החברה הכי טובה של הבנים. אולי בעצם הרגשנו שזאת הדרך היחידה שלנו להצליח.
ותמיד הרצון להיות ה-boys girl, כאילו האחת שהיא שונה מכולם, אני חושבת שזה מאוד השפיע עליי. מאוד. זה גרם לי לחשוב שאני בחורה של בנים. גרם לי לחשוב שאני לגמרי, אני לא מתחברת עם בנות, אני סולד בנות, סולד כל דבר נשי, סולד זה איזשהו משהו מאוד מאוד מובנה לדור שלנו שגדלנו כזה ליורוטריפ. אנחנו כמין, אנחנו צריכות להיות חזקות ביחד, כי יש הרבה שיט בסופו של דבר שבנים לא יבינו לעולם.
היום, בגיל 30, אנחנו עושים כיף אחרת, וחלק מכם כנראה יסכימו איתי, וחלק אולי לא. השאלה הגדולה ברגע הזה היא, האם אנחנו עדיין משתוללים בפאבים כמו שהבטחנו, או שבעצם ויתרנו לגמרי?
חברים שגורים בזה, ממש, אני כל כך כועסת עליו על זה, באים ואומרים לי כזה, בהתראה של יומיים יושבים בעשר בלילה בבית של זה וזה, לחגוג יום הולדת, whatever. אבל כאילו, אני לא אתפול לעזוב את הדברים האלה ספונטן, כמו שהייתי רוצה. למרות שאנחנו מאוד משתדלים כן להיות ספונטנים, כן לא להיות כאלה של, תדעת, לא, אז אתה צריכה לשאול ב-7:00, וכאילו, לא, אוקיי, אז תלך לשם מאוחר, לא נורא, היה פעם יום אחד שאפילו היינו יום שלט ברחובות, אצל שלושה חברים מהבוקר עד הערב, וחזרנו הביתה באיזה אחת בלילה, זה בסדר, כמו הכי סברה שכאילו, כל ערב יאללה ג'ין בטונית, יאללה בקבוק יין, יאללה זן, ומאז אני פשוט ברצף של הריון הנקה הריון, אז כאילו, אז לא יוצא.
החברים הרווקים שלכן לא עושים לה חיים קלים. ואם כבר רווקים, בואו נשמע רווק אמיתי. תכירו את מיכאל, בחור מצחיק וחכם. בכל זאת, הבטחתי לו שאני אשווק אותו טוב.
אז אני מיכאל, אני בן 31, לומד תקשורת שיווקית. בזמני הפנוי אני אוהב שקיעות רומנטיות, הליכות על הים. רגע, זה לא הפורמט הנכון.
אז מיכאל מספר לי סיפור חברות מאוד לא שגרתי, שלגמרי, לגמרי מחזיק.
מאזור של 2020 בערך, הכרנו בעבודה בפינוי מוקשים, שעבדתי בתור מפנה מוקשים, זה התחום שלי אחרי הצבא. אז הכרנו שם הרבה יותר קל להתחבר. זה כמו בקרבי, כמו בטירונות קרבית, עבודה סמי צבאית כזאת, חיים ביחד, באותם דירות מזיעים ביחד, קוראים את התחת ביחד, כל אחד כבר יודע איך הבן אדם השני אוהב את הקפה של הבוקר, ועם מי מדברים בבוקר, ועם מי אסור לדבר בבוקר. אז מתחברים ככה הרבה יותר, החיבור יותר חזק, והחיבור הזה גם הגיע לאחרי העבודה. אתה מגיע לבקר אותו, סתם לתמוך בו, למישהו היה איזה משהו מוצלח, איזה קידום בעבודה או איפשהו כזה, אז אתה חוגג איתו ברגעים האלה. מישהו נפרד מחברה, אז אתה כאילו מנסה לנחם, אומר לו בוא, יאללה בוא נצא, נשתולל, נשתה קצת שתשכח ודברים כאלה.
כשאני שואלת את מיכאל מה הוא יבחר לעשות אם יציעו לו לבלות, בהחלטיות ובמהירות הוא עונה לי.
הייתי בן 20, כל יציאה הייתה התאבדות עד המוות. השפזו אותי עם חום 40.5 ביוספטל. ממש, כאילו, הרגשתי סופר רע. שעה אחרי שהגעתי, כבר יצאתי עם חבר'ה. כאילו, לעשן ולהשתולל, לשתות. אני חולה עם דלקת ריאות. כל יום שישי זה היה קדוש. אם אתה לא יוצא ביום שישי, וואו, וואו, וואו. משהו כאילו היה חייב להיות סופר קיצוני בשביל שלא תצא ביום שישי.
פאב, פאב, פאב. גם כשמיכאל בוחר בפאב ובנוסטלגיה, דברים השתנו לגמרי.
קרה איכשהו בצורה טבעית, זה לא שזה היה החלטה מובנית מראש להגיד, או הנה זהו, בגיל 25, אני מפסיק. זה פשוט כבר הגיע פשוט עם הזמן, אתה ממשיך לצאת, ואז זה נהיה פחות כיף. ואז זה נהיה פחות כיף, ואז זה נהיה עוד פחות כיף. היית יכול לנצל את היום לדברים אחרים, הרבה יותר טובים, וזה פשוט מבאס.
פעם בבת ים, היינו יוצאים בשישי בערב ועומדים מחוץ לקיוסקים בטיילת, מחכים שמישהו יסכים לקנות לנו אלכוהול. את הוודקה הכי זולה. אתם יודעים, כזאת שעושה בעיקר כאבי שרירים, כמעט ספירט. מלא שטויות כאלה היינו עושים בחבר'ה, שהיום אני שואלת את עצמי, איך להזזל אנחנו עדיין בחיים? הסיפור הזה שמיכאל מספר לי, גורם לי לחשוב שהוא הרגיש בלתי מנוצח. הוא הרגיש שהוא יחיה לנצח, וכמו מיכאל, הרבה מאיתנו ככה. יש בזיכרונות האלו משהו שחיזק אותנו. משהו שמיכאל עדיין לא החליט איך הוא לגמרי מרגיש לגביו. אז שאלתי אותו, למה נשאר הגעגוע?
בגיל 20 אין את המבוגר אחרי. גם אם אני חונכתי טוב ויש לי נימוסים ויש אופי טוב, שם אם הייתי שותה עד לא ידע, הייתי עושה שטויות. עכשיו, היום למשל אני יכול לשתות הרבה, אבל עדיין יהיה לי קול פנימי במוח שירגיע אותי ויגיד לי כאילו, תישאר בשליטה. ואני עדיין נשאר בשליטה גם אם אני סופר שיקור. לא יהיה מצב שאני אעשה פדיחות או שטויות או כל מיני דברים כאלה. לפעמים זה בקטע מאוד רע, שאני מקווה מאוד, כאילו, הלוואי שלא הייתי עושה את זה. לפעמים זה דווקא בקטע טוב. לפעמים זה נתן לי סופר ביטחון עצמי גבוה. הייתי ניגש לבחורות שבדרך כלל לא הייתי ניגש אליהן. הייתי עושה דברים שבדרך כלל לא הייתי עושה, הייתי מדבר בצורה שונה. אתה מרגיש יותר, אין לך את הקול שמרגיע אותך. כאילו, אתה מאבד גבולות, לא עכשיו לאבד גבולות לרמה של תתחיל לרצוח אנשים, לאבד גבולות בקטע טוב.
מיכאל מצליח לשמור על החבורה שלו, למרות כל האתגרים. אצל הלל, כמות החברים ומה שהוא מחפש בחברויות האלה, כבר לא אותו דבר.
אני בן אדם של בית, אני חתול בנפש שלי. היום אני שומר על חבורה יחסית מצומצמת. זה האנשים שקרובים אליי. יש לי קצת אנשים מרוחקים בחיים, שהם כזה חברי לוויין. כזה נמצאים במסלול ההיקפי שלי, אבל אנחנו לא קרובים. כי ככה אני בוחר גם. מחפש את הקשרים המשמעותיים, העמוקים יותר בימינו, ולא חברי ביס ליבם בקולה כאלה.
הדיוק של הצרכים שלנו בתוך חברות הוא הכרחי. לפעמים הבחירה לא להתפשר, והבחירה בחופש עולה לנו במחיר.
יש בי חלק שמתגעגע לתחושה שיש לי חבורה גדולה ואיתנה של חברים, ושלא משנה לאן אני הולך, אני מוחזק נורא, ותמיד יהיה לי מי לדבר, ותמיד יהיה לי מי שיתמוך בי בסיטואציה הזאת. יש געגוע מסוימתים. כמה שאני אומר עכשיו גם שאני בוחר מאוד את החברים שלי, יש בי גם צד שרוצה את מה שהיה פעם. סוג של הרגשה של משפחה, שזה משהו שהיה מאוד חסר לי לאורך חיים.
את מה שהלל אמר עכשיו, אני מרגישה גם בעצמי. החבו שלנו, המשפחה המיוחדת שיצרנו לעצמנו, לא נשארה אותו דבר. הוא כבר אבא והיית חתנה, והם בכלל עברו לקצה העולם, ובעצם הפכנו קצת לזרים. זה גורם לי לתהות אם בכל שלב בחיים, בכל מסגרת חדשה, אני אצטרך ליצור לעצמי יציבות חדשה, וגם קצת את הכל מחדש. אז את השאלות האלה, גם אני וגם הלל, ואולי אפילו אתם, שואלים את עצמנו. אבל אני פגשתי עם מישהי שאצלה זה שונה.
שריי, גרה בקיבוץ רביבים, נולדתי בקיבוץ רביבים, בת 33, אמא לשני ילדים, נשואה לטל. לאט לאט עם השנים אני פחות צריכה את החיי חברה, כי טוב לי עם טל. אנחנו מאוד אוהבים לצאת ולבלות ביחד. זה לא שאף לא שומרים על הקשר עם החברים, פשוט יותר אוהבים לעשות דברים לבד. היום זה יותר קפה על הדשא, כשהילדים משחקים. אני חושבת שבגדול הילדים הרבה יותר מחברים בינינו. אני מחכה שהילדים שלי גדלו קצת, לשחק איתם מונופול וכל מיני כאלה. ממש אהבתי את זה. פאזלים, עכשיו שלושת רבעי מהחלקים יאבדו, אז קצת חבל, אבל כן, פאזלים של 2,000 חלקים, זה אני מתגעגעת.
אז אני כנראה כבר לא אגור באותו הבניין בפלורנטין עם החברים הכי טובים שלי. ואנחנו גם לא ניסה כולנו לניו אורלינס לנגן באיזה פאב מלא אשן כי אנחנו הארדקור. ולא, אנחנו לא נגור שנה באוסטרליה, וגם לא נעבוד בצוות בידור, וגם לא ננפנף בפונפונים. אני גם לא אלבש רק אולסטאר וסמלות לאורך כל חיי כשאני אגלה שיש לי פלטפוס ושקר לי ברגליים בחורף, ורעשים והגוון של האור יתחילו להטריד אותי. כי גוף בן 30 כבר לא מתאושש כמו גוף בן 29. לפעמים זה נדמה כאילו הציפיות מהדור שלנו רק הופכות מוגזמות יותר ויותר. המציאות היא שעברתי מקומות והתנסיתי. התחלתי מחדש, כי אם הציימתי, אז התחלתי שוב. ולאורך כל הדרך המוזרה הזאת ליוו אותי אנשים שבשלב מסוים נעלמו, או שאני נעלמתי להם. כל יום הגענו לבית הספר. עמדנו במעגל על הדשא, רואים את כל הפרצופים. תמיד בסוף התחלנו פשוט לצחוק ולהרגיש שייכים, תוך כדי שאנחנו בתחרות הבלתי נגמרת הזאת של מי מתנסה על השני יותר מצחיק. ואין את זה יותר, כי כל אחד מאיתנו כבר בסיפור אחר. אז תנו לי רגע להתפלסף. בינינו, הדבר הכי מרגש בחברות הוא הרגע הזה כשלא דיברנו מלא זמן, ואנחנו עדיין נהיה כאן אחד בשביל השני. אנחנו עדיין יכולים לצחוק מאותו סיפור מוזר כל כך על המוראי ששרפו לה את החדר ואז היא עברה בית ספר ושרפו לה גם שם את החדר. אני חושבת שאנחנו יכולים להכיר מחדש ישן אחד את השני ולשמור ביחד את הסיפורים של הדור שלנו. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל החברות והחברים. למיכאל מינדלין, לרון שמואלי, לחן זקובר, לילל טולצ'ינסקי ולשרי גולדמן. עד כאן הפרק הראשון בפודקאסט Y30. בפרק הבא נגלה איך הדור שלנו מתמודד עם זוגיות והקמת משפחה, ונגלה איך הדעות שלנו השתנו.